כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
ברוך השם, אנחנו שוב נפגשים בין קויסל ובית המדרש בימי החג, כדי להשתשע בדברי תורה. וכמדומני שזה כ-20 שנה שיש לי את העונג ואת הזכות לעמוד כאן פעמיים בשנה באתרא קדישא הודין, כדי לשמוח בשמחת החג ובשמחת תורה. ותמיד מובן מאליו שאנחנו עוסקים בניון דיומא בהלכות החג, אבל בדרך כלל אני גם מחפש סוגיות כלליות רחבות שיש להן משקל בסוגיות רבות ובמקורות רבים בש"ס ובפוסקים, כי יושב כאן ציבור עצום של מאות איש, וזה לא כולל או ישיבה שכולם לומדים את אותה הסוגיה, כל אחד לומד דברים אחרים, ולכן אני משתדל הזדמנויות כאלה לעסוק בסוגיות רחבות. יש לי גם בעיה, לשמחתי, יותר מאשר לצערי, שאנשים זוכרים מה שאני אומר, ולכן זה מאלץ אותי תמיד לחדש, ותמיד לחשוב על דברים חדשים, ברוך השם. יושב מפני חודש תוציאו, וכמדומני שבכל השנים האלה עוד לא עסקנו בתורס המנהג, וזו הסוגיה שלנו היום. כי בחג המצוות יותר אשר כל הזמן אחר בשנה יש משקל רב ועצום למנהוגים. לא יכול לחשוב על אף זמן אחר שיש כל כך הרבה משקל למנהוגים, מנהגי משפחות, מנהגי עדות, למשל קיטניאס, מנהג וסיקן של 1,000 שנה בקהילות אשכנז. ואף על פי שהספרדים לא קיבלו את המנהג הזה בכלל, ובדורות הראשונים היו גם גדולי אשכנז שפקפקו, אבל דורות רבים שהמנהג הזה השתרש בקרב כל קהילות אשכנז, וחלילה להקל בו. יש חוגים מסוימים שבשנים האחרונות מקילים באיסו קיטניאס, ואני רואה בזה דבר חמור. איסו קיטניאס הוא מנהג קבוע, ואין הרבה מנהגים שכל כך השתרשו בקרב עדה גדולה בישראל מאות בשנים כמו איסור הקיטניות. איסור שרויו שחסידים, זה יותר מ-200 שנה מחמירים לא לאכול שרויו וכדומה. אז היום אנחנו עוסקים בתורס המנהוגים, מה המקור שבכלל יש משקל במנהגים, מה מידת חומרתם, איזה מנהגים אינם מחייבים, באופן כללי תורס המנהג. שתי מקורות יש בש"ס, מה המקור שבכלל יש משקל ויש חובה לשמור על מנהגים, פסוכם דף נון וחולים צדיק גמר לומד בי, סוגיה בפסוכם עוסקת בהלכה שבס בני ביישן, שאבותיהם קיבלו לעצמם נהגו שלא להפליג מצור לצידון בירב שבס. צור וצידון הם שני ערים בצפונה של ארץ ישראל, היום בלבנון, וגם היום מן הסתם אותם עיירות שהיו פעם, ואין מרחק רב בין זה לזה, כמה קילומטרים מסך הכל, ונהגו שלא להפליג בספינותיהם מצור לצידון בירב שבס, וביניהם ילדיהם דור שני באו לפני רבי יוחנן, והם אמרו, אבותינו היה להם כסף רב, יכלו להרשות לעצמם לוותר על יום השוק של יום שישי, אבל אנחנו במצוקה כלכלית, האם המנהג הזה מחייב אותנו? ורבי יוחנן אמר, בהחלט כן, היזהרו במנהג אביסיכם שבידיכם, וגם הוא אומר את מנהלן שיש תוקף במנהגים, וחזר מצטטים פסוק מפרק א', פרק הראשון של ספר משלי, אל תיטוש תורס אמך, שמע בנימוס אביך, ואל תיטוש תורס אמך. מקור שני שחז"ל דורשים את אותו הפסוק, חולין צדיק גמר ובייס, ושם מדובר מחורס אסורייס, בחשש אבי מנחי, בידיך שילתא, וזה הסוג חולין צדיק גמר ובייס. בשתי המקורות חז"ל מצטטים את אותו הפסוק, אל תיטוש תורס אמך. חידוש גדול יש בטור חשמיש פרשיל סמכס בשם רב שרי רגוין, והטור מדבר על מנהג, מה דין לא קייח מנהג אזלן? ואחר כך מתברר שהוא לקח חפץ גזול, האם הוא צריך להחזיר לבעלים, האם הבעלים צריכים לשלם לו? סוגיה גדולה גם בש"ס. אבל הטור מביא בשם רב שרי רגוין, הולכים אחרי המנהג, ומנהג מחייב שנאמר, לא יסס לגבול ריחו, לא תעשי גבול שגבלו הראשונים. ומעניין שהטור רב שלג גם מביאים פסוק שאין לו מקור בדברי השס, לא בבבלי ולא בירושלמי, והתמיעה כפולה ומכופלת. כי אם אפשר ללמוד תורס המנהג מלוי תעסוג, חזל לא היו מצטטים פוסק מדברי קבולה, כי המשקל של תורס מוישה הרבה יותר גדול מאשר כסובי, מאשר ספר משלי. ואם חזל לא מביאים את הפוסק לא סס לגבול ריחום, וגם הוא בפרק רבקי ובמסכת שבס לומדים מן הפסוק הזה, שחזל יכולים לקבוע גם בענייני הטבע. מניין ידעו חזל שיניק הססרום ג' תפוחם לגבי דין כלאי זרועים, וחזל אומרים, לא יתעשי גבול ריחו גבול שגבלו ראשונים, חזל ידעו והם למדו מן המורים, אבל מכל מקום, מקור חדש לתוקף המנהג. פוסק בתורס מוישה, לא יססי גבול ריחום, וחזל אומרים גבול שגבלו הראשונים. אז במשקל ראשון חשבתי, אולי יש הבדל בין מנהג המקום למנהג הוויס. מנהג הוויס ידענו, משמע בנימוס רביך, אבל לא תתש תורס רימכו, אבל מנהג המקום שונה, וזה לא יתעשו גבול. וזה מאוד מתאים, כי לא יתעשו גבול לפי פשוטו, הוא מדבר על מקומות. לא להשיג את הגבול בין שדה לשדה, וחזל מן הפסוק הזה נתנו תוקף למנהג המקום. אבל התירוץ הזה לא עולה יפה, משום שבחור נצד ג' אחד משתי המקורות שם מדובר להדיה, במחלוקת בין בני בבל לבני עץ ישראל, בבבל לא אכלו, בעץ ישראל כן אכלו, ואמרו לבני בובל שהמנהג מחייב, הרי שם דבר במנהג המוקוים להדיה, ויאף לפי כן הביאו את הפסוק של אל תיטוש תורס אימכו. בכלל, לא ברור מה המשקל של מנהג אובויס. ברור כשמש שאדם שקיבל על עצמו חורה מסוימת זה לא מחייב את הילדים שלו. כי את ניאויס זה מנהג של עידה, מנהג של עדות, מנהג של מקומות. קבונס אובויס הוא סוגיה מאוד מורכבת ומאוד לא ברורה בהלוכה. אבל יש לי הערה מעניינת עד למאוד, המוגן ברור מסוים סמכס. מצטט מה שכתוב בשאר הקבונס. שאר הקבונס, הרי הקודש אומר, שאדם לעולם לא ישנה את נוסח התפילה של אבותיו. והרי הקודש מסביר, יחזקאל הנביא, כי ידוע יותר מכל שאר נביאי ישראל, מספר לנו מה הוא רואה בשמיים. מסה מרקוב עם יחזקאל הנובי, ובפרק האחרון של הנובי יחזקאל, יחזקאל אומר שהוא מסתכל בשמיים ורואה 12 שערים, 3 במזרח, 3 במערב, צפון ודרום, ו12 השערים הם כנגד יהוד בית שבטי ישראל. אומר הרי הקודש, אותם 12 שערים, כל נוסח שייך לשבט אחר, וכל נוסח יש את השער שלו. ומכיוון שאדם לא יודע מה, מאיזה שבט הוא צצה, הוא יוצא, ולכן אדם לא ישלם מנוסח אבותיו. כך לדו בשער הקבונס. והמוגן אברהם מצטט את שער הקבונס מילה במילה, תיבה בתיבה, והוא משנה תיבה אחת, מילה אחת. כאשר בשער הקבונס כתוב מנהג הוויסוב, מוגן אברהם כותב מנהג מקוימוי. וברור בעיניי שזה לא פליטס קולמוס, זה הפשט של המוגן אברהם. תורס המנהוגם בעיקר זה מנהג המוקוים. כמו המשנה שלמדנו, נוסן עולב חומס המקום שיוצא מסם, חומס המקום שבוא לשם, מנג אובויס הכוונה מנג המוקוים. כי בימי קדם, הם לא היו פוגרומים ורציחות וגזירות שמד, אנשים גרו מאות בשנים, אבות ובנים ובני בנים באותו כפר, באותו מקום, העולם לא היה כמרקחה ושיירות מצויות כמו היום, והמוגן אברהם מתרגם את כבון הסערי למנהג מקוימוי, ולאו דווקא מנהג אובויס. בכל אופן, למה רב שלאל הגאון והטור מביאים פסוק שאין לו מקור בתלמודים? תירוץ שני שחשבתי עליו, בגמור לא מצינו אלה בניונים שבין אודם למוקוים, הלך השבס בצד אחד, מחול הססורס מידך. אבל מה נותן תוקף לדיל המומנס למנהוגים? למה יש למנהג משקל? בדיני ממונות, כאן מחפשים מקור אחר. מקור שכל כולו בדין המומנס. וזה לא יססג, גבול ריחו, מכאן, למד רב שלאל הגאון. והטור מצטט אותו, יש תוקף מנהג המדין המומנס. והחזוניש מאוד מתקשה להבין מה גדר מנהג בדין המומנס. יש הרבה דין המומנס שתלויים בהסכמה הדדית, כמו דיני מקח וממכר, סויכר ומזכיר, פויר ובעל הבית. אומר החזוניש, בתחומים האלה מנהג מחייב משום שמן הסתם אנשים מתקשרים על דעת המנהג. אבל בדין המומנס שלא תלויים בהסכמת הצדדים, דין המומנס שאינם הדדיים, מנהן, ומה טעם יש לכוח המנהג? אומר רב שלמה גאון, את זה למדנו מפוסק בתורת משה, לא ישש כגבור לרעהו. ספר חסידים, אות קי"ד, גם הוא מצטט כמקור לתורת המנהג את הפסוק של לא ישש כגבור לרעהו. ספר חסידים מדבר על מנהג של אמירת יוצרות וקרויבץ בתפילו, לא בדין המומנס, והדרקו של הדוכתם. אם מדובר בתפילה, בעניונים שבנותם למוקויים, איך מחפשים מקור אחר שאינם בשעס, כאשר שני מקומות בשעס? חזל מביאים את הפסוק, אל תיטש תוילס שמחו. ברוכס נון דלת, בדברי רשי אנחנו מוצאים מקור שלישי. פסוק אחר בספר משלי, אל תבוז, כי זוקנו עמך. רשי כותב מכאן, שצריך לראות, איך נהגו אבותינו, איך נוהגים הבריות, מקור שלישי לתורת המנהג, וזה מעניין. המאיר כתב ספר מוגנובויס, לא מוכר לכולם, אבל מוגנובויס זה ספר שהמאיר בא להצדיק וליישב את מנהגי אבותיו, גדולי צרפת ואשכנז, נגד ההתקפות של הספרדים. והמאיר כותב בהקדמה שלו, על החשיבות ליישב את מנהגי ישראל ולשמור על מנהגי ישראל, וגם הוא מצטט את הפסוק, אל תבוז כי זוקנו עמך, כמקור לתורת המנהג. אז עד כאן עסקנו במקור שיש חשיבות במנהגים. ומנהג מחייב. הרבה פעמים אנשים באים אליי לשאול שאלה ואומרים, כבוד הרב, אני רוצה לדעת רק מה ההלכה. ואני אומר, כשאתה בא לרב לשאול שאלה, אתה לא יכול להכתיב לו מה אופי התשובה שלו. הרב יענה לפי הנראה לעניות דעתי, אתה לא יכול להכתיב לו מה אתה רוצה לשמוע ומה לא. והמנהג, חלק בלתי נפרד, חלק אינטגרלי, שאלה הלוכה. כי פעמיים בשעס, חזל אומרים שמנהגים מחייבים, ויש סעיפים רבים בשולחן ערוך, ובעיקר ברמו שמבוססים על המנהג, ויש קונטרס עצום של הפי חודש שמטוב צד לקבוע ברוך חיים בלחס פסח, על תורת המנהגים. ובסוגיה הזו הפי חודש הוא ראש המדבר. מה אופי של מנהג מחייב? פולמוס גדול בסמנטור פריש עיין בהלכס חנוכה. התרום מביא, מקומות שנהגו, שנשים לא עושות מלאכה כל עוד נרות חנוכה דולקים, יש לחזק את המנהג ולא לזלזל בו. והביסוי זה מביא שיש מקומות שנוהגים שנשים לא עושות מלאכה כל היום כולו בחנוכה, ולאו דווקא כאשר לנרות דולקים, וגם המנהג הזה מחייב. כותב הטור, והביסוי זה חולק על הטור. וביסוי ספר אומר, מכיוון שבמנהג הזה אין צד צרח איסור, אין בו ממש. מנהג שאין בו צרח איסור, איננו מחייב. מה טעם המנהג שנשים לא עושות מלאכה? ולכן ביסוי ספר לא מביא את הדין הזה בשולחן ערוך. הבך תאמר לביסוי ספר משני סעיפים מפורשים בשולחן ערוך. תוף קוף פי א', המנהג לצום בירי ראשונה, תוף קוף נון א', מנהגי אבלות בשלושת השבועות, בשבוע שחל בו תשע באב, ויש מנהגים רבים, אף על פי שאין כאן צד צרח איסור. ברור כשמש, ליישב את דברי רבי יוסף, מהקושיה של הבך. אין הבדל בין צרח איסור, לצרח מצווה, לצרח יירו, לצרח אהבו, או אבוידס השם. אבי סיוסף לא מתכוון לומר שתוקף המנהג זה רק אם זה בא להרחיק את האודם מנועבר. לא. אבל מנהג צריך להתקשר ולחזק אבוי דסוקאו. דחילו אורחים או מצווה ססי או מצוות לא תעשה. אבל אבי סיוסף לא רואה כל טעם במנהג שנשים לא עושות מלאכה. אבל המנהג לעצום בירב ראשון הוודאי שיש בו סרח מצווה. הם לא סרח יסו. לשבור את הלב, לחזור בתשובה, לחפר אבוין, וכך גם מנהגי אבלוס, שקשורים לחורבן הבית. ודאי שיש בהם חשיבות ותוקף, ואין כאן שום קושיה על רבי יוסף. אבל רבי יוסף אומר, המנהג שנשים לא עושות מנוחה, מה הטעם יש בו? בתעסיף קוטן בייס. בתעסואל, משכנוח מפרש תוף י' זין, שנשים לא נוהגות לעשות מנוחה בראש חודש. אז זה ממש דומה למנהג של חנוכה, מה בין ראש חודש לחנוכה. ושם, השכנוח כן מביא את הדין שנשים לא עושות מלוכה בראש חודש. מה בין זה לזה? אומר החכם צבי, מה הדמיון בין חנוכה לראש חודש? חודש עקרמויד, יש בו קוב מוסף, יש בו קבילס מוסף, דומה קצת ליום, ולכן נהגו שלא לעשות מלוכה. אחרים תמאים על החכם צבי, אם באנו לאסור מנשים לעשות מלוכה בראש חודש, בגלל שזה דומה ליום טוב, מה בין אנשים לנשים? אז למה המנהג הזה לא נהוג באנשים אלה בנשים? או בהכרח שהטעם שנהגו שנשים לא עושות מלוכה בראש חודש, זה תשופה לנשים. שכר שהם לא מסרו את הנזמים שלהם, את התשליטים שלהם, לסייס וויגל. ולכן אנחנו מזכירים אותם לשבח, ופותרים אותם מסייס מלוכה. הוא הדין לגבי חנוכה. יהודיס, נס חנוכה, נעשה על ידם, ולכן לזכר לצדקותם של נושם צדקוניו, הסנהגו שלא לסעת מלוכה. ודומה ראש חודש למנהג בחנוכה. פרימה גודם מביא מהמהריל, שהמנהג שנשים לא עושות מלוכה בחנוכה, זה פשוט כדי שלא נקשר, כי עושה לשם יש לו אירו. ואם יעשו מלוכה כשנר דולק, יש חשש שישתמשו לו אירו. ואם תשאלו, אז למה רק על נשים? כי אנשים בלב הכי לא עושים מלאכות בבית. מי שעובד בבית זה רק אנשים. ולכן חששו, אם נשים יתעבודנה, אז ישתמשו לאור הנר. אנשים יושבים ליד השולחן ומחכים שיביאו להם סופגניות. הם לא יקשלו ולעשות מלוכה לאור הנר. ולכן נהגו שרק הנשים נזהירות בכך. ביסוד של דובר, אני חושב ליישב את דברי הטור וסייעתי. כשם שהסברנו שסלח איסור זה לאו דווקא איסור. כל דבר שיש בו צד, סלח מצווה, אב או ירו. גם הזכר הוא אחד היסודות החשובים ביותר ביהדות. שורש הגולם זה זכר ליציאת מצרים. זכר הוא יסוד חשוב. זכר לנושם צדקוניוס. יש בזה סלח ירו וסלח אבוידו. לזכור את הנושם צדקוניוס. שנס חנוכה נעשה על יודום, שלא מסרו את נזניהם לסייס העגל. גם זה נותן תוקף למינג. ראיה לדובו, תוף קופנון א' סיב זין. שם כתוב בשכנוך, במקור יושלמי בפסוחם חופי עומד בייז. נהגו שנשים לא מכינות את חוטי השתי לפני האריגה, שיש חוטי שתי וערב. חוטי השתי לא מכינות, אף על פי שחוטי ערב אין בעיה, על שם הפסוק, כי השוסויס יהורייסון. והפסוק הזה מתייחס לחורבן הבית, ואבן שסיו, ולכן נהגו שנשים לא מכינות את חוטי השתי, רק בגלל הדמיון המילולי. שתי, שוסויס יהורייסון. וזה כל כולו זכר, ואביס יוסף כן מביא את המנהג הזה, שמקורו בירושלמי. ולכן יש תיר בביס יוסף. צורך לא עם אביס יוסף לשיטוסי. סיבוב בתוף כונה, תוף כופנון עליו, כותב אביס יוסף, שלא עושים כלם חדושים בשבוע שחל בתשבוב, וגם זה מושתת על אותו ירושלמי שלחו תשתי. אשר אביס יוסף הביא את הירושלמי הזה לאו דווקא לחו תשתי, אלא כלם חדושים. וזה כבר כן קשור לדין אבלוס. לא להכין כלם חדושים, וזה ביטוי לצער, אנשים שמחים בכלם חדושים, ככה בסיוסף לומד את ירושלמי, ולשיטוסו. תמצס הדבורים, למדנו מכל המקורות, שתוקף המנהג, יש לו תוקף גמור, אבל רק מנהג, שמתקשה לעבוד לסוכר, להרחיק את עוד מן האבירו, לקרב אותו לקודש ברוך הוא, בין בלב, בין בעשי, אב או ירו, זכר לימי קדם, אבל מנהג צריך שיש בו עניין, עניין של אבוי לסוכר, כי אחרת אין בו כל תוקף שהוא. יש מנהגים שניתחו על ידי גדול ישראל בכל תחום. מנהג צריך להיות מנהג וסיקן. בבא בסה באיזו מדלף, משנה ראשונה במסכת בבא בסה, שוטין שרוצה לעשות מחיצה. וחזל במשנה מפרשים גביל, גוזיס, מחיצות מסוגים שונים, והכל כמנהג המדינה, כתוב שם במשנה. כותב רבי נתן, הם הכל כמנהג המדינה, אז למה בכל זאת חזל מפרטים גביל וגוזיס? אומר רבי נתן, שאם ירצה לעשות מחיצה פחות מזה, בעוצה בדפנה, זה מנהג טוס, זה לא מנהג וסיקן, ויש לבטל את המנהג. למדנו מדבר רבי נתן, שגם בדינה מומנס, צריך להיות מנהג וסיקן. במקור הראשון, מסכת סופרים, סוף פרק י' ד'. יורד עשם מצדק, מובא שיש מנהג בקל, רבי יוסף אומר שזה מנהג בטובה, זה לא מנהג וסיקן, התחלתי את השיעור עם קיטניוס. אביס יוסף כותב שזה חומר יסוד, לא אביס יוסף, עטור. תוף נאום ג' כותב, כך נהגו באשכנז, זה חומר יסוד. אביס יוסף מביא כמה פויסקים שחלקו למנהג של קיטניוס. אבל כפי שאמרתי בתחילת השיעור. אחד המקורות של מנהג שיש מי שדחו את המנהג. אבל המייסר, המנהג הזה, מאות בשנים, לכל 1,000 שנה, שהתקבל על כל עדות אשכנז, ויש להחמיר בו וחלילה לזלזל בו. טוב סמך בייז מביא בשסף בשם הכל בו, שיש מקומות שנהגו שבשני הימים הראשונים של פסח, ומה הכוונה שני ימים? יום טוב ויום טוב שני שגול יויס. לא עושים מצה עשירו. אף פי שמותר לכל מצה עשירו בפסח, ובשאר הימים אוכלים מצה עשירו, מחשש שמי ישתמשו במצה עשירו לליל הסדר, וכזה יסחויבו, ולכן נהגו בשני הימים הראשונים של פסח, בכלל לא לעשות מצה עשירו. ובשי יוסף כותב, למי יש כוח לגזור גזירות חדשות שלא גזרו חכמים, ולכן הוא מבטל את המנהג הזה. טוב סם, חלב בפרי חודש, מתפלמס עם הכנסת הגדולה. מסה שהיו, אני חושב שזה היה אחד מערי טורקיה, לא זוכר איפה, שאישה נכנסה לבית חברתה, בית שכנתה. היא ראתה את בעלת הבית מדגנת דגים בקמח. היא לא ידעה שמדבר בקמח של מצה אפויה. נכנסה לבית שלה, שכנה שלי, צדקת גדולה, הבעל שלה הוא ראש כולל, והיא מתגנת דגים בקמח, אז היא לקחה קמח, 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 ותגנה דגים, ולכן גזרו החכמים שאסור לתקן מאכלים בקמח של מצה אפויה. בפי חודש תמיה, בגלל מקרה אחד של אישה שעשתה דבר שטות, במקום לשאול את השכינה שלה, איזה קמח זה שאת משתמשת בו, היא טעתה ותגנה דגים וקמח, ולכן נגזור גזירה על כולם, בפי חודש תמיה, ודוחה את המנהג הזה. הרי לן, שלא כל מנהג יש בו תוקף, רק מנהג שהוא מנהג וסיקן. כוונה, מנהג שהתקבל לפני דורות, על ידי חכמי ישראל או בהסכמתם, וחכמי ישראל נהגו כן, רק המנהג הזה מחייב. ביטוי שגור בדברי הפוסקים, מנהג מבטל הלכה. הביטוי הזה לא מופיע בבבלי בשום מקום. פעמיים בירושלמי, בו מציע חוב זין, יבומס סמך וב. מנהג מבטל הלכה. ורבים מצטטים את המאמר הזה בטעות. ברור כשמש שמנהג איננו מבטל הלכה. מנהג לא יכול לבטל הלכה. אם תוקף המנהג נובע מפרק א' של ספר משלי, תוקף ההלכה, זה כל התורה כולו. זה תרי"ג מצוות דאורייתא, וכל המצוות דרבנן, ואיך מנהג יכול לבטל הלכה? פעמיים בש"ס כתוב להדיא בראשון דף תספור במדבייז, חז"ל טמאים, אי איסור איכא משפקינן ליה במנהגה, וכי נאפשר לאנשים לנהוג במנהג בדבר שאסור, וכך מבוא גם, ובו במציא את הפיין, שהלוכה תמיד גובר על מנהג. אז מה הכוונת ירושלמי? מנהג מבטל הלוכה. בספר יוחן הבויאז, זה מקוף יותחס. יוחן הבויאז זה דור שלישי, של גדולי החכומים, בשושלת משפחת דורן, בספרד וצפון אפריקה. ראש השושלת היה תשביץ, רבי שמעון בן צמח דורן, בנו הרשבש, רבי שלמה בן שמעון, הדור השלישי יוחן הבויאז, זה כבר שני נכדים ביחד שקיבלו ספר, זה מקוף יותחס, והוא אומר, מנהג בבת הלוכה זה מחלוקת בבלי וירושלמי. רק משום שבבבלי לא מצינו את המושג הזה, רק בירושלמי. אבל ברור כשמש שזה לא מחלוקת בבלי וירושלמי, כי שתי המקורות בירושלמי, שעליהם אמרו חז"ל מנהג בבת הלוכה, מצויים גם בבבלי. רק הלשון מנהג בבת הלוכה לא מצוי בבבלי, אבל אותן הסוגיות בדיוק. בו מציע חוב זעם בירושלמי, זה המשנה הראשונה בפרק הסוכר לספויאלים. בבלי פי ג' עומד א', ושם כתוב, מוקם שנהגו להשכים ולהערב, משכימים ומעריבים, מדובר ביחסי עבודה בין עובד ומעביד, בין פועל לבעל הבית, ובמשנה כתוב, הכל כמנהג המדינה, ועל זה אמרו בירושלמי, מכאן שמנהג מבט להלוכה, אין כאן שום מחלוקת בבלי וירושלמי. ירושלמי יבוא מסמך ווב, זה הגמור בבלי, יבוא מסקוב בייס. אותו מאמר בדיוק, אם יבוא אליהו ויאמר חולצן במענל, שומעים לו. אם יבוא אליהו ויאמר אין חולצן בסנדל, אין שומעים לו, שכבר נהגו העם לחלוץ בסנדל. כך כתוב בבבלי, כך כתוב בירושלמי, אלו שירושלמי אמרו, מנהג מבט להלוכה. אז אין בשום פנים ואופן לעשות מחלוקת בין הבבלי וירושלמי, כאשר שני המאמרים גם יחד, שהירושלמי מתייחס אליהם, טובים גם בבבלי. אז איזה מחלוקת יש בין בבלי לירושלמי? אתה יכול לשער שאני מתכוון להסביר. אז מה זה שאמרו בירושלמי? מנהג מבט להלוכה, הוא בוודאי שאין כאן מחלוקת בבלי וירושלמי, ואין מקום לומר שמנהג מבטל הלוכה, מן הקובע הלוכה. אז המקור הראשון שאנחנו מוצאים את הלשון מנהג מבט להלוכה, אמרתי שזה לא בבבלי בשום מקום, זה מסכת סופרים, סוף פרק י"ד. אני לא זוכר את הלשון המדויקת, אבל כתוב במסכת סופרים, מנהג מבט להלוכה, ומדובר במנהג של קריאס המגילה ודלת פרשיוס. מנהג מבט הלוכה, שאין הלוכה נקבס עד שיהי מנהג. אין הלוכה נקבס עד שיהי מנהג. הרי שהמנהג קובע את ההלכה ולא מבטל הלוכה. ולא יאמרו אלא במנהג וסיקן. אבל מנהג שאין לו ראי מן התורה, תוס בשיקול הדעת. ואני חושב שדברי מסכת סופרים ברורים כשמש. כדברנו, מנהג מבט להלוכה, אין הלוכה נקבס עד שיהיה מנהג. וזה צריך להיות מנהג וסיקן. מנהג שאין לו ראי מן התורה, בטל או מבוטל. ואין הכוונה שצריך ראי. שום מנהג אין לו ראי מן התורה. הכוונה שמנהג שסותר את דברי תורה, ולא מבוסס על דברי תורה, הוא מנהג בטל. מורן אברהם מציין את המסכת סופרים, לא מצטט, אבל מציין תוף רש צדק סבחות נחוב בייס. והמורן אברהם נתן דוגמה, כשיש מחלוקת בפויסקים, ונטיית הלב לפסוק כך, אבל המנהג הוא אחרת, אז אנחנו נוהגים לפי אותן שיטות שלא היינו פוסקים כמותם אילולי המנהג. זה מנהג מבט להלוכה. וכמדומני שהביטוי בירושלמי מנהג מבט להלוכה דומה לביטוי אחר שאנחנו מוצאים שלוש מקומות בירושלמי, פי הלמד דלת, מעשר שני דף למד. אני רגיל לצטט את הירושלמי לפי הדפים, משום שמאז גילי הצעיר, אני למד בירושלמי וילנה, כך כל העולם למד, ירושלמי וילנה, כמו בבלי וילנה. היום, אויז ועודו, שיבש את הכל, וכל הספרים מן הסתם שיבואו מכאן ואילך, יצטטו את הסדר החדש של ירושלמי, של אויז ועודו. אבל אני קצת זקן, אני קשור ל-35 ספרים מן חסון, שבכולם הציטטות בירושלמי הם לפי הדפים של דפוס וילנה, פלא מדלת, משהו שאני למד, ויבוא מסדף מהם. אם הלוכה רויפפס ביודך, ואין אתו יודע לקויבו, צאו ראי, מה הציבו נוהג ונהג כמותם. כך אתו ביושלמי. כאשר הלוכה רויפפס, אתה לא יודע לאן ההלכה נוטה, צאו ראי, מה הציבו נושא. כאין זה אמרו ביושלמי, מנגבת הלוכה. וכפי שלמדנו, את דברי מסכת סופרים, בפירושו של המגן הרום, המנהג קובע הלוכה, אבל לא עלה על הדעת שמנהג יכול לבטל הלוכה, וכך נראה ברור גם בכבון נושא ירושלמי. וכך כותב החזון איש בקונטרס השיעורים, אורך חיים סמלה מתת, כמדומני עוד חטא, כותב החזון איש בסגנונו המיוחד, שכוח המנהג זה בהנחה, שהקודש ברוך הוא שומר על עמו ישראל, ומנג מסיקן על פי גדול ישראל, הקודש ברוך הוא לא היה מביא מכשול על ידם, ומן הסתם, כך ההלכה, כפי שנוהגים רבים, כך מסביר החזון איש. ולכן ברור כשמש, שאם המנהג נסתר להדיה, הוא נגד ההלוכה, בעליל, שאין תוקף למנהג. המנהג יש לו כוח להכריע, להיכן הדין נותר, וכפי שהסברנו מכל המקורות. אולי הדוגמה הבולטת ביותר של מנהג מבט להלוכה זה מנהג בני ריינס. ריינס זה עיר בגרמניה, ואנשי ריינס נהגו כולה בחלב שכל העולם כולו החמיר. ורק בריינס נהגו היתר, וזה סוג חלב. ואף על פי שחלב הוא איסר קוריס, כותבים הפויסקים, בני ריינס נוהגים היתר, ואין למחות בידם. יורדי סמס סמך דלד, סיבטט בהלכס חלב, ורמו כותב חידוש עצום. גם מי שלא גר בריינס, אם הוא מתארח אצל אחד מבני ריינס, הוא לא צריך לחשוש לבלי ישב כלם, ומותר לו לאכול תבשילים הכלים שלהם. לא שמותר לו לאכול את החלב שהם אוכלים, כי אתה לא שייך לקהילה, אבל לא צריך לחשוש לבלי שבקלם כאשר מתארחים אצל בני ריינס. ואני מצטט את הרמו הזה הרבה פעמים כאשר באים לשאול אותי, ילדים מתארחים אצל ההורים שלהם, וההורה יש לו הכשר אחר. חלילה הוא לא אוכל טרף, הוא לא אוכל מחלות אסורות, אבל הבן בבית שלו מחמיר על הכשר מסוים, האם הוא צריך להכביד על ההורים שלו? ואני אומר, אם גם ההורים סומכים על הכשר של ירי שמיים, קל וחוים במדיב לרמבו בסימס סמך דלת, אתה הולך להורים, אתה יכול לסמוך על ההכשר שלהם. בבית שלך תשמור את הסטנדרטים שלך, ואתה לא צריך להקל בגלל שההורים סומכים על הכשר אחר, אבל אם ההורים ירי שמיים ומדתניקים במצוות, ואתה מתארך אצלהם, אתה יכול לסמוך על ההכשר שלהם, כך אני מורה ובא, תמידים כסדרם, אנשים ששואלים אותי, וכך גם הורים שמתארחים אצל ילדים. אף על פי שההורים מתארחים אצל ילדים, הייתי יותר אומר לילדים, מצד כיבוד אב, אולי תקפיד על הרשק כאשר ההורים באים עליך. לא כך, בבנים שמתארחים אצל הורים. אז עסקנו בתוקף המנהג, סוגיה חשובה ביותר שנוגעת, לכל פינה בהלוכה בתחומים רבים כפי שראינו היום בין מדיני ישראל בין ברכשבס בין מדיני מומנס ועסקנו קצת בגדרי המנהג ובתוקף המנהג. השלשום בלילה כולנו ישבנו בלילה הגדול והנשגב ליל הסלע, ואני בטוח שלכל אחד היו שעות מרוממות כאשר יושבים אנחנו מבני הבית עם בנים ובני בנים עוסקים ביציאת מצרים. מה המסר המרכזי של יציאת מצרים. מה אנחנו אמורים לקחת איתנו בעקבות הלילה הגדול והנשגב הזה? אז בספרים שלי, בעיקר בגודל של פסח ובוחר שם השנה, יצא לאור הגודל של פסח מן חסושו, אחרי 22 שנה מאז המהדורה הקודמת, והמהדורה החדשה הוא לגמרי פורם חדוש שזה באו לכאן, והערכתי. מצד אחד, זה איך ליציאת מצרים צריך להביא לקבול וספר מלכות שמיים. כי לי בני ישראל עבודים. עבוד היהם אשר יצא סייסם מארץ מצרים. אני אשם מלכיכם אשר יצא סייסם מארץ מצרים. ליהויס לוכם לאלוקים. אני אשם מלכיכם, כותב רשי, על מנת כן, הוציא סייסם מארץ מצרים, שתקיימו מצוותיי. מאידך כותב הרמב"ן, סיפור יציאת מצרים הוא חיזוק אמונה ובתוכן. ואני חושב סיפור יציאת מצרים כל כך חשוב לדוירו ישראלו. זה אחד הרעיונות שכתבתי בגודל של פסח מנחס אושו, וזה נראה לי כל כך ברור. רבים מתקשים לראות סדר בגודל של פסח. זה נראה אוסף של מאמרים, בלי מבנה, בלי סדר, איך מבינים את הגודל. ובעיניי הגודל כל כך מסודר וכל כך ברור וכל כך יפה. בגודל של פסח יש שלושה חלקים. חלק הראשון קודם כל מתחיל בשאלת השאלות, בדבר העיקרי, מה נשתנו הלילה הזה? עבוד המיינו יוצאינו הקודש בו. אבל כל החלק הראשון הוא רק על החשיבות לספר ביציאת מצרים. כמה אבותינו הקפידו במצווה הזו, גדול החכמים שהתקבצו אצל רבי עקיבא בבני ברק, רב אלעזר בן עזריה, ראיתי כבן שבעים שונו. זה החלק הראשון על המצווה, על החובה, על החשיבות של יציאת מצרים. החלק השני זה עצם הסיפור, וזה מדהים. סיפור יציאת מצרים זה ארבעה פסוקים, וחז"ל מרחיבים ומפרשים את ארבעת הפסוקים. למרבה הפלא, פסוקים האלה זה לא מפרש שמויס ואירו בוי בשלח, לא מהסיפור של יציאת מצרים בתורת מויש ובחומש שמויס. ארבעה פסוקים ממקרא בקורים, פרשס כיסאווי, וירד מצרימו ויענונו ונצק על השם ויוציאנו. כל אחד מהבא הפסוקים זה יסוד חשוב לדויר סוילום. הראשון, הגולוס, הוא לא דבר מקרי, זרס אליון. וירד, יעקב אבינו חושש לרדת מארץ מצרים, וליבוי, ליבוי מנבא לו רעות. והקודש ברוך הוא אומר, יעקב אתה צודק, אתה צודק. איתך מתחיל גולס מצרים, אבל ונויכי ארד עמכו מצרימו, ונויכי הלכו גם אולוי. זה הפסוק הראשון, וירד, אונוס על פי הדיבור. כך לזר הקודש ברוך הוא. פסוק שני על העינוי, על הסבל. פסוק שלישי, וניצק על השם. פסוק רביעי, כאשר אנחנו צועקים על השם, קודש ברוך הוא שומע, והקודש ברוך הוא גואל. כותב הרמב״ם, על ארבעת הפסוקים האלה אמרו כל אמר בהרי זה משובח, וכאן צריך להתרכז. החלק הראשון של האגודה מסתיים מה הפרק האחרון, וישעום דולב ויסיינו ולונו לדויר סוילום, שבכל דויר ודויר. וכאשר מספרים ביציאת מצרים צריך להתחזק. כשם שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מארץ מצרים, הוא יגאל אותנו מכל גולוס ולא אורך הגולוס. חלק השלישי, הלל והוידויל. הלל, הלל הגודויל, זה החלק השלישי. והברוכה, ברכס הגאולו. אז אלה שלושת החלקים, וזה הסדר של הגודל של פסח. והחלק הראשון מסתיים באיש עומד על אבוסינו ולנו. חשוב לספר ביציאת מצרים כדי להתחזק בכל דור ודור. בני ישראל בארץ מצרים היו במצב נואש אחרי מאות שנים של גולוס. מצרים הייתה האימפריה הגדולה ביותר של אותה תקופה. ובני ישראל היו לגמרי
כל הלשון
בלי תקווה. אבל כאשר הזמן מגיע, קודש ברוך הוא גאל אותם. מכניע זיידם, מגביה שבולים, והקודש ברוך הוא הניש את פרי באויסס ובמויפסם, וגאל את ישראל. ובכך אנחנו אומרים להתחזק לאורך הגולס בכל דויר ודויר. לא להתייאש. גם כאשר אנחנו סובלים, וניצק על השם, וכאשר ניצק על השם, קודש ברוך הוא ישמע את נקז בני ישראל, כשם שהוא משמע אז, כך הוא ישמע לעולם. אז אנחנו חיים כבר 6 חודשים בתקופה קשה, של מלחמה ללא סוף. וכמעט כל יום, אלמנות חדשות, יתומים חדשים, הורים שמלווים את ילדיהם הצעירים לבית עולמם, שלא כדרך הטבע, ואף אחד לא יודע מתי זה ייגמר. אבל הקודש ברוך הוא מראה לנו ניסים, הוא מחייך אלינו מן השמיים. ויום יום, מי שעיניים לו, רואה שהקודש ברוך הוא מלווה אותנו. לפני קצת יותר משבוע במוצאי שבת ראינו ניסים גלויים. אז אני לא איש צבא, אני לא מומחה, אבל אני גם לא בטלן. אני יודע קצת מה שקורה בעולם. מה שקרה במוצאי שבת לא היה בדרך הטבע. אני מכיר אדם שהיה מנהל התעשייה האווירית. הוא הקדיש את חייו להגנת הארץ מפני התקפות אוויריות. הוא אמר לי, רק סייעת הדשמיא. שום צפי, שום אלגוריתם, לא צפה את התוצאות האלה. היה ניסים, ואין אדם מוסמך יותר ממנו להבין, וגם אני קצת מבין. קדוש ברוך הוא חייך אלינו ממרום, ואמר, קינדלך, אני יודע שקשה לכם, אבל לא שכחתי מכם אף לרגע. הנה לא יונום ולא ישן שוימי ישראל. אתמול בירושלים היה נס. מתי זה היה? שלשום? או כאשר שני מחבלים חמושים יוצאים ולא מצליחים לראות אפילו כדור אחד. קודש ברוך הוא עושה לנו ניסים ואנחנו צריכים להתחזק. אני משער בדמיוני, לא בלחתי, בכל דור ודור חייב אותם לרס את עצמה כאילו יוצא ממצרים. אז זה לגיטימי לחזור אלפי שנים אחורה ולדמיין שאני במצרים. ואני בטוח, כמו אישר רבנו בא לעם מיוסר, עם שסובל סבל נוראי כבר מאות שנים. ובדרוש החזל אנחנו עומדים על האכזריות של פרעה, כמו החמאס. כתוב במדרש, שפרי סבל מצרעת, ופעמיים ביום, בוקר וערב, שחטו 150 ילדי ישראל להכין אמבטיה של דם לפרי. 300 ילדים נרצחו כל יום, כדי שהמלך המטורף הזה יישב באמבטיה של דם. ועוד סיפורים כאלה. מגיע מוישה רבינו, מחזק את רוח העם, והוא מתחיל לעשות ניסים ונפלאות שלא נראו בכל הארץ. מאז ומעולם, דם, צפרדיה, קינים, ולפי מדרוש החזל זה לקח שנה. ובני ישראל זעקו, מוישה, יש אלוקים בשמיים, הוא עושה ניסים. מי צריך את הצפרדיה והקינים שיוציא אותנו מכאן? שיהרוג את כל המצרים ונצא לחרש, שישים סוף לכל הסבל הזה. למה זה לוקח זמן? מוישה רבינו לא כתב את השמוסים שלו. אבל אני בטוח שמה השמוסים בדברי חיזוק, בשיחות באמונה, וניסה לחזק את העם. ומוישה רבינו אמר, כן דרך, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא יכול לדעת. רק הקודש ברוך הוא יודע למה זה לוקח זמן. אבל אתם רואים שיש אלוקים בשמיים, אתם רואים מויסס ומויסים. זה הרים אלפוני. קודש ברוך הוא יכול היה לגאול אתכם מיד. כך צריך להיות. אינני יודע למה. אבל אתם רואים את ישוע השם בקרוב. תורים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. והקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות שאין כדוגמתם. תתחזו. תתחזקו ותתעזרו בסבלנות. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנו גם היום. גם זה צריך ללמוד מיציאת מצרים. זה לוקח הרבה זמן. בינתיים סובלים. בינתיים יש לוויות. אבל הקדוש ברוך הוא מראה לנו ניסים. הקדוש ברוך הוא דואג לנו. וליונם ולאיש אנשי מישראל. וגם זה צריך ללמוד מיציאת מצרים. שבכל דור ודור רואים דמלאנו לחלוסנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודם. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, הרי אתה אוהב אותנו ואתה עושה לנו ניסים. אז תגביר את הקצב ולחמי שמיים, שנראה ניסים גלויים, וכי אם יצא שכם מארץ מצרים, ערנו נפלויס. וגם אם אנחנו לא ראויים ולא כדאיים. מורי ורבי, הרב הקדוש מצאנז, הדברי יצב, אני חושב שהוא ציטט את הבני הססחר. חזל אומרים על חודש ניסן, שזה חודש אשר הישועות בו מקיפות. הקפה בלושן קודש יש לו שני פירושים. פשוטם של דברים, אנחנו מוקפים בישועות, מוקפים בניסים, מוקפים בכל עבר בחודש ניסן. אבל הבני הססחור מצוטט על ידי הרבי מצאנז היה אומר, זה גם הלשון הקפה. אדם בא לחנות לקנות, הוא אומר, אין לי כסף, אבל תן לי אשראי, תן שק דחוי. אז בדרך כלל אם אתה רוצה ישועה, אתה צריך לשלם, אתה צריך להיות ראוי. אבל בחודש ניסן, הישועות בו מקיפות. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אינני ראוי, אינני כדאי, אבל תן לנו בהקפה, תן לנו באשראי. שלח לנו משיח צדקנו, אז כולנו נהיה צדיקים גדולים, ואז נשלם. אז נשלם את כל החובות, את כל הישועות, את כל הניסים, ועל כל הנפלאות. ירוצו מלפונך, הובינו שבשמיים, שקדוש ברוך יעשה לנו ניסים ונפלאות, ויאמר לצורסינו, די, וכולם יוכלו לשבת מסביב לשולחן ולשמוח בשמחת החג, וקדוש ברוך ישלח לנו ישוע סלומים, שישלח משיח צדקנו ויבנה לנו בית מקדושנו וספרתנו, ונאכל שם מן הסבוכים ומן הפסוכים, שיגיע דומם על קיר מזבחכו במהרה ויומנו אמן.
כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.